טוב, אחי ורעי, ערב טוב. זה שיעור אחרון לשנת תשע"ו, ברוך השם, הייתה שנה מבורכת, למדנו כאן כל מיני דברים טובים, קצת סיפורי מעשיות, היה לנו סיפור תנאים, היה לנו גם ברכות השחר, אנחנו באמצע הסדרה, אולי נחזור אליה בחורף. ואנחנו ננסה היום ללמוד ביחד סיפור של רבי נחמן שמופיע בחיי מוהר"ן, לא בסיפורי מעשיות. סיפור שננסה לראות איך הוא עוזר לנו קצת יותר להתכונן לראש השנה. יש פה איזו וריאציה אולי מפתיעה קצת של האפשרות להתכונן לראש השנה. ננסה לפתוח ביחד את הראש. אדרבה, נשמח אם יהיה לכם גם כיוונים, חידושים וכו'. בסדר? התחיל, יצאנו לדרך. נסיים את השנה בלימוד סיפור של רבי נחמן. ובכן, הסיפור נקרא מעשה בפלטים. מעשה במלך אחד שבנה לעצמו פלטים. פלטים זה ארמון. וקרא לשני אנשים וציווה אותם שיציירו את הפלטים שלו. וחילק להם את הפלטים לשני חלקים. היינו שמחצה הפלטים יהיה מוטל על האחד לציירו, ומחצה השני יהיה מוטל על השני לציירו. וקבע להם זמן. שעד אותו הזמן מחויבים הם לציירו. והלכו להם אלו שני אנשים, והלך אחד מהם ויגע וטרח מאוד ולימד עצמו זאת האומנות של ציור וחיור היטב היטב עד שצייר את חלקו שהיה מוטל עליו בציור יפה ונפלא מאוד. וצייר שם חיות ועופות וכיוצא בזה בציורים נפלאים ונעים מאוד, והשני לא שם אל ליבו גזירת המלך ולא עסק בזה כלל. וכאשר הגיע סמוך לזמן המוגבל שהם צריכים לגמור מלאכתם, הנה הראשון כבר גמר מלאכתו ואומנותו בחלקו בציור נאה ונפלא מאוד, וזה השני התחיל להסתכל על עצמו מה זאת עשה שקילה הזמן בהבל וריק ולוחש לגזירה דמלכה, והתחיל לחשוב מחשבות מה לעשות, כי ודאי באלו הימים המועטים הסמוכים לזמן המוגבל אי אפשר לתקן עוד ללמוד עצמו ולעשות אומנות הציור לצייר חלקו בזה הזמן המועט, כי היה סמוך מאוד למועד הקבוע להם. ונתיישב בדעתו והלך והטיח כל חלקו במשיכת סמנים. הטיח, הוא עשה כמו טיח כזה, טיח מאיזה טיח כזה מיוחד, שקוראים פקיסט. פקיסט זה כמו סוג של צבע, ועשה פקיסט שחור על כל חלקו. והפקיסט היה כמו אספקלריה ממש, יצא כמו מראה, הוא בריק את זה, שהיו יכולים להתראות בו כמו באספקלריה ממש. והלך ותלה וילון לפני חלקו להפסיק בין חלקו ובין חלק חברו. והיא, כי הגיע המועד הקבוע שקבע להם המלך, הלך המלך לראות תבנית מלאכתם אשר עשו באלו הימים. וראה החלק הראשון שמצויר בציורים נעים ונפלאים מאוד, ומצוירים שם בחלקו ציפורים וכו', בדרכים נפלאים מאוד. וחלק השני היה תלוי בוילון וחושך תחתיו, ואין רואים שם מאומה. ועמד השני ופרס את הוילון והזריח השמש, ובאו והאירו כל הציורים הנפלאים כולם בחלקו, מחמת שהיה שם הפקיסט שהיה מאיר כמו אספקלריה. על כן כל הציפורים המצוירים בחלק הראשון, ושאר כל הציורים הנפלאים, כולם נראו בתוך חלקו, וכל מה שראה המלך בחלק הראשון ראה גם כן בחלקו של זה. ונוסף לזה שגם כל הכלים הנפלאים וכל הרהיטים, וכיוצא שהכניס המלך לתוך הפלטים, כולם נראו גם כן בחלק השני. וכן כל מה שירצה המלך להכניס עוד כלים נפלאים לתוך הפלטים, יהיו כולם נראים בחלקו של השני, והוטב הדבר לפני המלך. ויותר מזה אני זוכר, כל זה שמעתי מפיו הקדוש בעצמי. אני חייב להגיד לכם שלסיפור הזה שתי גרסאות של סיום. זאת גרסה אחת שהמלך זה מצחן בעיניו. יש גרסה שאולי נגיד אותה כאן, נשים אותה על השולחן, נתחיל ממנה ואחרי זה אולי נחזור לגרסה הזאת וננסה לראות מה ההבדל, אבל יש גרסה שהמלך הוא טב בעיניו, ואז הוא צריך שלם, אז הוא שם את השכר, צרור מעות הוא שם אצל האומן שעבד, ואז האומן השני אומר לו מה איתי? הוא אומר לו הנה יש לך כאן במראה, תיקח מפה. הסיום הזה הוא סיום, נקרא לו סיום חינוכי, טוב? המלך כאילו, אתה בא לעבוד עליי, אני אעבוד עליך בחזרה. הוא, העובדה שהוא יוצא בלי עונש, זה כבר הישג. המלך לא נוקם בו, אבל אמרו לו, אתה, מה, אתה עובד עליי, אתה זה, אז הנה, קח את זה מהמראה. אבל זה הסיום שלא לא הבאנו כאן בסיפור. יש גרסה כזאת, כאן הגרסה היא אחרת. כאן הגרסה, לפנינו, שדווקא הסיפור, הטריק הזה מוצא חן בעיני המלך. נכון? מה שהופך את הסיפור הזה, באופן פשוט, לסיפור אנטי-חינוכי ממדרגה ראשונה. מישהו פה עשה איזה הוקוס פוקוס, והלך לו ועוד המלך מבסוט. מה אמור לחשוב הוא שעבד כל כך קשה? אז את זה אנחנו ננסה לפצח ביחד. כמובן שהמלך זה מלכו של עולם. קבע להם זמן, כבוד החתן, קבע להם זמן, אפשר להגיד שקבע להם זמן זה ימי חיינו כאן בעולם הזה, אבל אפשר להגיד שגם קבע להם זמן זה ראש השנה, שבו בא המלך לבדוק מה נעשה בארמון במשך השנה האחרונה, או במשך שנות חייו של האדם. אבל בואו נדבר רגע על ראש השנה, כי אנחנו סמוך ונראה למקום הזה. ועכשיו השאלה, וכאן יש כאן באמת התלבטות, אז מי הגיבורים? מי הראשון ומי השני? בואו ניתן שתי אפשרויות, טוב? זה לא פעם ראשונה שאני נאלץ להכין טלפונים פה בשיעור. מה אתם אומרים? מי הגיבורים? המלך תמיד זה הקדוש ברוך הוא, נכון? מלכו של עולם. קבע להם זמן, הארמון, מה זה? העולם הזה, באופן פשוט. שם פה שניים ואמר להם, תעבדו. עכשיו השאלה מי השניים האלה? מה האפשרויות? מה אתה אומר, יאיר? אחד זה הצדיק הרע. כן. זה? זה. אז אפשרות אחת, נגיד, זה כאילו צדיק מול בעל תשובה אולי, בסדר? משהו כזה. ואפשרות אולי אפילו עוד קודמת, שאולי טיפה רגע נעיין בה, זה אולי אפילו רשע מול צדיק. כלומר, אז בואו נתחיל מרשע מול צדיק. טוב, אני אספר לכם סיפור אחר, כדי שננסה להבין מה קורה כאן. אבל באמת יותר מעניין אותי הצדיק והבעל תשובה. אבל בואו ננסה. היה סיפור, משל או סיפור, אני לא יודע אם הוא היה או לא היה, אבל היה ראוי ש... אתם יודעים שבקהילות אמריקאיות, גם קצת בארץ, ראית, מה קורה? אתה מאלת? עיר אלוהים. אלת בגימטרי האמת. אז אתם יודעים שבארצות הברית, אבל לא רק, גם בארץ, יש קהילות שרוצות לבחור רב, אז עושים שבתות היכרות, אודישנים כאלה, אני יודע. אז הייתה איזו קהילה חשובה בארצות הברית שרצתה לבחור רב, והם הביאו לאותה שבת שני מועמדים. אחד היה יהודי מסודר, תלמיד חכם, הכין דרשה כמו שצריך, התכונן, התאמן עליה, והשני היה ככה... היה כוכב, אבל הוא לא יותר מדי היה תלמיד חכם, וגם לא יותר מדי הכין, אבל הוא ניסה לזכות במשרה. הוא שהיה תמיד חכם וכל זה, אז הוא התאמן, זאת הדרשה צריכה להיות בארצות הברית, מוקפדת, מהוקצעת עם המילים והזה, והמימיקה וכל התיאטרליה, אז הוא התאמן, הם קיבלו, שכרו להם חדרים סמוכים באיזה בית מלון, סמוך לבית הכנסת, והוא היה עמוד מול המראה והתאמן על הדרשה. איך הוא פותח, הפתיחה, אין את הסיום. החדר השני שמע אותו המועמד השני, שהוא לא כל כך הכין דרשה, הוא אמר שהוא הכין תוך כדי, הוא אמר, בוא נה, יש לו אחלה דרשה. קיצור, הוא הקשיב טוב טוב, אפילו ככה סיכם. וכשהם הגיעו לבית הכנסת בשבת, אז הוא ניגש לפרזידנט, אמר לו, תקשיב, יש לי רק בקשה, אני מתרגש וכל זה, אני רוצה לדבר ראשון אם אפשר. אז טוב, הוא דיבר, בסדר, אין בעיה. הוא עלה לדבר, והוא מבין, הוא גונב לו את הדרשה, אמר את כל הדרשה. הוא כוכב, הוא אמר אותה, הוא גם יודע להגיד אותה עם כל ה... קיצור. ואז נגמרה התפילה, הגיע תור הדרשן השני. אז הוא אמר לבית הכנסת, רבותיי, אני לא מסוגל לדרוש כמו קודמי. אין לי את הקישורים שלו, אין לי את הדרמטיזה, אין לי את זה. אבל רב, אחת התכונות החשובות לרב, שהוא גם יודע להקשיב. וברשותכם, אני רוצה לחזור אחרי הדרשה של חברי מילה במילה, כדי שתראו את עומק ההקשבה שיש לי. חזר, והבית כנסת כל כך התפעל, כי באמת אמרו, וואו, כזה יכולת הקשבה? והם מכרו בו. אז זה קצת מזכיר את הסיפור הזה. כלומר, יש כאן מישהו שהוא, בוא נאמר ככה, אם נלך על המשל של רשע וצדיק, הקדוש ברוך הוא נתן את ה... מסר את העולם ל... 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 שני כוחות, כוחות נמוכים בעולם, כוחות שפלים. קנאה, שנאה, תחרות, תאוות, יצרים וכולי וכולי. והם בונים את העולם. והוא גם מסר את העולם לאנשים ולנשמות ולכוחות טובים של צדק ויושר ומוסר וטוב ורצון להשפיע. וגם הם צריכים לבנות את העולם, בסדר? אלו ואלו. והנה מתברר שוואלה, דווקא הכוחות השליליים הם עובדים יותר מהר, ועובדים יותר חזק. ואם אין למישהו דרייב פנימי של כבוד או של, אז, של רצון שיקירו בו, אז דברים לא זזים. כן? וכשהמלך בא לבדוק מה נעשה בארמונו, הוא רואה שבתחרות בין הטובים לבין הרעים, הרעים לוקחים. הרשע הזה הלך ולימד את עצמו. כן? קיצור, אם אדם רוצה להקים איזה משהו, והוא יודע שהוא ירוויח מזה, אז הוא יתאמץ, ואם זה הכל בשביל זה, שם שמיים, לטוב, זה לא זז. זה כמובן מהווה איום משמעותי על הקדוש ברוך הוא רצה שגם הכוחות הרעים יבנו את העולם, אבל שזה לא יהיה רק בשליטתם. אז זאת אפשרות אחת להבין את הסיפור, את המתח. ואז השאלה, מה עושה הצדיק בהקשר הזה מול הרשע? כן? כאן יש איזו הפתעה. מה הוא בעצם עושה? כלומר, יכול להיות שרבי נחמן כאן נותן, בפירוש כרגע שאנחנו מפרשים, הוא נותן כאן איזושהי הבחנה מאוד מאוד מעניינת בין התפקיד של של הצד שמאל לתפקיד של צד ימין. מה הצדיק עושה? הוא פותח את הווילון ונותן לשמש להאיר, ואז כאילו הכל משתקף אצלו, נכון? כלומר, יכול להיות שמה שרבי נחמן רוצה להגיד כאן, שבעצם הצדיק מעניק משמעות. אומר הצדיק למלך, תקשיב, אדוני המלך, אני לא בניתי ערים כמו ההוא שזה, ואני לא ציירתי ולא אופו, לא. אני לא עומד איתו בתחרות. אבל אצלי, דרך השמש רואים את הכל. כלומר, אני נותן את השם. את השם. את המהות. ויכול להיות שרבי נחמן רוצה להגדיר כאן ממש את העבודה של הצדיק, וזאת עבודה מהותית. אני אתן לכם דוגמה מאוד מאוד פשוטה, בסדר? נגיד אירוע. אירוע. שמחה. אז היום כל אירוע נהיה לוגיסטיקה מטורפת. יש, נכון, חתונה, זמר, יש זה, יש מלא מלא לוגיסטיקה. תחשבו כמה כסף וכמה מוציאים על כל הדבר הזה. אבל בסוף, איך היה, מה היה שם, זה מאוד מאוד תלוי באיזה 10 דקות, רבע שעה של חופה, והאם הרב והזוג, קרה שם איזה משהו. כלומר, בסוף, באמת, לפעמים אני מרגיש גם לא נעים, אני עושה חופה, עורך חופה לאיזה זוג, אז באתי 5 דקות לפני, 10 דקות לפני, גילינו את הכתובה, החופה לוקחת רבע שעה, 20 דקות, אני כאילו, אחרי 25 דקות, הכל אחראי, לפעמים אני גם יוצא מיד עם זה זוג שאני לא מכיר, בכל אופן, איזה חתונה, איזה חופה, איזה... יש אנשים שעבדו הרבה יותר קשה, המלצרים עבדו הרבה יותר קשה, התאורה עבדה, ההוא שסוחב את ההגברה עבד יותר קשה, התזמורת עם כל הכלים ועובדים וחוזרים ב-12 בלילה, וכאילו אתה... לפעמים פחות שמים אליהם לב. אז מה שהוא אומר כאן רבי נחמן, זה שהצדיק לא מתחרה על המרחב של העשייה. נכון, יש אנשים יותר מוכשרים ממנו, יבנו ערים יותר מוכשרות, יבנו... מקומות יותר מוכרים, אבל הצדיק אומר, תקשיב, אני מסוגל לתת כאן איזה שיקוף, לתת כאן איזה הדהוד, לתת כאן איזה משמעות למילים, וזה צובע את הכל, וזה מאיר את הכל, ורואים אצלי מה שלא רואים אצלו. כלומר, בסיפור, תשימו לב, בסיפור, בצד של המראה רואים יותר מהצד שלו, כי שם רואים גם את הרהיטים, רואים את כל מה שהמלך מכניס, הכל רואים. כלומר, זאת מתנה עצומה. זאת מתנה עצומה. הרבה פעמים אני נמצא בכל מיני אירועים או שמחות, ואין מי שידבר. במיוחד נגיד בבריתות. בבריתות זה מטריף אותי. אפילו פעם אחת קרה לי המקרה שאני לא יכולתי לסבול את זה, אז הלכתי לאבא ואמר לו, אמרתי לו, אתה מרשה לי לדבר במקומך? יש ברית, מגיעים אורחים, יש סעודה, יש זה, עוד פעם כל הלוגיסטיקה. אבל יש כאן עניין, הבן נכנס לבריתו וקראו לו שם. תגיד, למה קראתם לו איך שקראתם לו? תסביר, תאיר את המצב. תגיד, הילד קראו לו שחר, זה היה השם שלו. אז אמרתי, תגיד, כאילו, תגיד כמה מילים, לא, כאילו, נקרא שחר בישראל שחר, יושבים לאכול. אפשר להשתגע, זה כאילו, זה מלא מלא כלים, אבל הם בלי אור. אם האבא יעמוד ויגיד אפילו שתי דקות, שחר, לא יודע מה, גאולתם של ישראל, כאלה את השחר, שתי דקות הוא יגיד, זה צובע את הכל. פתאום כל האוכל והמפיות והצ'קים, הכל מקבל איזה, איזה... פעם הזמינו אותי, אז ממש נורא ריגשה אותי. בחיים הוא קרא לי דבר כזה. לא יודע איך הגיע לה איזה זוג, בעצם אני יודע איך הגיע. לא משנה, זה מישהו ביקש ממני שנולדה לו נכדה, ומישהו, כמו שכן אצלנו בשכונה, נולדה לו נכדה, והבן שלו והבת שלו עשו איזה מסיבה, זה בדבת, אז הוא הכיר אותי, אמר לי, תקשיב, אתה יכול לבוא להגיד כמה מילים, אני נורא אשמח. בשמחה רבה, יום שישי זה היה, קפצתי עם הילדים, קחתי את הרב, כל אמרתי כמה מילים, לא זוכר קראו לילדה, וזהו, אבל, כי הוא היה חבר שלי. היו שם זוג באירוע הזה, ואחרי איזה חודשיים שלה אני מקבל מהם טלפון, שלום, הגענו לרברת, כן. שמענו שאתה עושה אירועי זבד הבת. בעם, זבד הבת בעם, אמרנו, יש לי חמש בנות, אבל אנחנו עוד לא פתחנו עסק. אז רציתי להגיד להם, לא, אני לא עושה, כאילו, אני עם כל ה... אני לא עובד בזה, אני לא עושה בר מצוות, אני לא עושה קסמים, אני לא עושה ימי הולדת, אני לא עושה זבד הבת. אבל לפני שהספקתי להגיד להם לא, אז היא אומרת לי, אנחנו זוג, התחתנו אחרי הרבה מאוד שנים, בעלי נכה, הוא נכה עם איזו תאונה או משהו, ונולדה לנו בת, ונורא נשמח אם תבוא. כאילו, לפני שהספקתי להגיד לה לא, היא אמרה לי, זה אמרתי לה, אני אגיע. איזה אולם בפתח תקווה, לא יודע, באיזה בר, זה היה באיזה בר. בר, פאב, פאב, פאבים. לא יודע, בר, פאב, איך קוראים לזה? אז הלכתי. וזה לא יאומן כמה שהם חיכו לי. כלומר, אני הגעתי בזה שהגעתי, 9:30, כאילו, שמחים שבאת עם, היה שם מוזיקה וזה, וכאילו, אשן וענן כזה של הערפל, ולא רואים כלום, והכל כזה בלגן, וגם מקום כזה חשוך, לא מבינה מה עושים עם שמחות בכאלה, מקומות חשוכים כאלה, ואתה לא רגלו. אבל הם חיכו. מבחינתם, זה היה, והיה כאילו טקס, אתם יודעים, אצל הספרדים יש, זה לא כמו אצל האשכנזים, שהגבי אומר שם בשבת, מי שבא, אישה יולד יקרה, והתביטה שם על המזל טוב, יקרה שמה ביזור, ועבור שאביה, הספרדים, מחזיקים את התינוקת, וזה, נתתי בחגבי הסלע, בסתר מדרגה. הלכתי, זרמתי עם זה. למרות שהם כבר קראו לשם, אבל כאילו קראנו לשם, וברכתי אותה, וזה, והיה אור בעיניים. כאילו, פתאום נכנס אור למקום החשוך הזה. אז יכול להיות שזה מה שרבי נחמן רוצה, באפשרות אותה שמדובר בשניים, ברשע וצדיק, או... הגדרה שלו רשע, אבל מישהו כאילו שמקדם מאוד מאוד את העולם מבחינה מעשית, והוא בונה והוא יוצר. ואז מסתכלים למה, אתה אומרים, וואלה, מה עשית כבר? תראה, הוא בנה מגדלים, הוא עשה ארמונות, הוא מחר מחירות. ואומר הצדיק לקדוש ברוך הוא, אומר, תקשיב, אני רק עשיתי דבר אחד, עשיתי אור, נתתי משמעויות. צבעתי את זה בצורה כל כך מבריקה, שכשהורדנו את הווילון, הכל השתקף שם. ושיקוף, הרבה פעמים, זה הענקת משמעות. כמו בשיקוף בדיבור. אתם מכירים שיקוף בדיבור? שמעתם על זה? שמישהו אחד מדבר והשני משקף אותו. כשהוא משקף אותו, הוא בעצם מאשש את הדברים שלו, מראה שהבינו אותו, נותן תוקף ומשמעות לדברים האלו. אז, וזה מוצא חן מאוד בעיני המלך. המלך אומר, טוב מאוד. יותר אני מרוויח, אומר המלך, יותר הרווחתי, אם שניכם הייתם צובעים ועושים כל אחד אותו דבר, היה פחות טוב. ועכשיו שאתה היית עסוק ב... יש לך איזה טריק כזה, איזה מין חידוש כזה, ועשית כאילו איזה מין מראה כזאת, אז דרך המראה הזאת הדברים נראים הרבה יותר טוב. הם הרבה יותר מוארים, הם הרבה יותר משמעותיים. בסדר? תראו כמה אנחנו זקוקים לזה. כמה, כמו שהזכרנו בחופה, בבר מצווה, אפילו ב... לפעמים אני מגיע לכל מיני מקומות, לכל מיני קהילות, אני נורא צמא לשמוע מה יגיד הרב שם, איזה דרשה הוא ידרוש. גם בתור רב, תדעי, עניין מקצועי יש לי בזה. אז כאילו, לפעמים אני מגיע למקומות שהרב לא דורש. אז אני מרגיש שמשהו חסר, צריך להגיד איזה משהו. צריך, כן, מישהו יש לו שמחה, מישהו יש לו אבל, מישהו עוזב את הקהילה, בא מהקהילה, צריך שמישהו יגיד, ימלא את זה בתוכן. מאוד מאוד משמעותי. כן. ואז מה? איך אני אשאל? מה עושה הנשמה? בסדר. גם יכול להיות. ואז זה מאוד מאוד משמעותי, והמלך מרוצה מזה. כלומר, המלך מרוצה בשבע רצון מאוד מאנשים כאלו שדווקא הם לא עובדים. כאילו הוא אומר, אל תתנצל שאתה לא עובד קשה. בסדר? שאתה לא מזיע, שאתה לא סוחף, שאתה לא צייר. אל תתנצל. כי יש משמעות וערך למי שמאיר את המציאות בדיבור שלו. המלאכה, אולם הקדוש ברוך הוא מניח את האדם בגן עדן לעובדה ולשומרה, שזה נראה שהוא שם כדי לעבוד, אבל כשמעיינים בפסוקים רואים שהעבודה הראשונה של האדם הראשון בגן עדן זה לקרוא שמות. לקרוא שמות, לתת שמות, ולתת שם זה דבר גדול מאוד. לתת שם לסיטואציה, למקום. התחלתי לתת לכם כל מיני דוגמאות, לדוגמה, בהרבה מאוד מקומות נהוג שהרב נותן שיחת התעוררות לפני תקיעות. כן, התקיעות עצמם באות לעורר אותנו, אז צריך התעוררות להתעוררות. לא, זה צורך, כמעט צורך קהילתי, שאומרים, קוראים לזה באנגלית, to frame it, שמישהו הכניס את זה לאיזה מסגרת, לאיזושהי תובנה, שייתן לנו איזושהי קריאת כיוון, כדי שנתכנס כולנו. זה מאוד משמעותי, גם בצבא, גם מפקד. היכולת, כולם מבינים את החשיבות, את המשימה, ובכל אופן שיש איזה מפקד שיודע לפני מבצע לבוא ולהגיד שלושה משפטים, ארבעה משפטים נכונים שנוגעים בלבבות, בום, זה עושה את כל ההבדל בין לפעמים בין ניצחון לכישלון. נכון? אז זה אפשרות אחת להברקה הזאת שמוצאת חן בעיני המלך. כן, כבוד החתן. אתה אומר, אתה ככה מלמד זכות וזה, שכר רוחני. יפה, אפשרות. בפשט, הפשט של הסיפור, בגרסה שהוא, זה, הוא כאילו לועג לו בחזרה. אומר לו, מה אתה בא לצחוק עליי? אז כאילו, הפשט הוא סיפור מאוד חינוכי. מי שעובד מקבל שכר, מי שלא עובד לא מקבל שכר, ואם אתה זה, נתן לך את זה בצורה דמיונית, כמו הסיפור שזה. ואני אומר, הסיפור שסיפרתי לכם על השני הרבנים האלו, הוא בדיוק, הוא בדיוק ממחיש את זה. כלומר, היה את הרב הגנב, בסדר? שהוא כאילו צורך העניין, הרב הגנב, כן? יש היום... מה? בסדר, יש... לפני כמה זמן היה זה... בזמן אחד היה... היה צור זמר מפורסם ורב מפורסם ושני עדי מדינה. אז אמרו שעושים חתונה. יש זמר, יש רב, יש שני עדים. אז כאילו האפשרות כאן בדבר הזה זה שכאילו הנשמה, האפשרות הזאת לקרוא שם, אפשרות מפתיעה. היא משמעותית, היא מאירה את המציאות, היא משמחת. התחלתי, ספרתי, במשל, הרב הראשון, כן, זה שגנב את הדרשה, אז הוא כאילו מאוד מאוד אקטיבי, הוא מאוד, הוא כאילו נוכח, הוא עושה. ומתברר בעומק שדווקא הציבור רוצה מישהו שהוא יותר מקשיב. ההקשבה, שהיא ממש מקבילה להכיר, הקשבה היא כמו מראה בעצם. שיקוף, כלומר, הוא יותר משמעותי, זה יותר מאיר, זה יותר נותן משמע... מה עושה הרי ההקשבה? כשרב אחד מדבר, אז רק הוא נוכח. אבל אם הקשבתי לכולם, אז כולכם נוכחים. אתם מבינים את ה... זה בדיוק כמו, עכשיו נגיד כאן, זה שיעור פרונטלי, שזה דבר יש לו את המעלות שלו, יש לו גם הרבה מאוד מגבלות. אבל אתם מבינים שהרבה יותר קשה, נגיד, להעביר סדנה, מאשר להעביר שיעור פרונטלי. שיעור פרונטלי אני בא מכין, אבל סדנה, זה אומר שאני צריך לדאוג, המנחה צריך לדאוג, שכל אחד מהמשתתפים יוכל לבוא לידי ביטוי ולומר את שלו ובסוף לאסוף את הכל. אתה צריך להיות בעצם סוג של איזה עין, סוג של איזה משהו כדי שכולם יצאו לידי ביטוי, באמת להקשיב. אז זה הרבה יותר קשה מצד אחד, מצד שני זה הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר נוכח. בסדר? אז היכולת הזאת היא להסיר וילון ולהיות, לשקף, לשקף חזרה, בין אם זה בדיבור, בין אם זה בהקשבה, בין אם זה במראה, היא בעצם הפלא שהקדוש ברוך הוא אוהב, וזה מעניק משמעות להכל הרבה יותר מהמעשה בעצמו. ברמה הפשוטה זה, כמו שהזכרנו, היחס בין מעשה לבין דיבור, בסדר? בין מעשה לבין דיבור, בין אתה מזכיר את המחלוקת לגבי הציונות המדינית מול הציונות המעשית. מי שזוכר את החומר בהיסטוריה, אתם יותר קרובים אליו ממני, כן, היו כאלה שאמרו, ציונות זה דונם, זה עז, זה עוד עץ, לא לדבר את המוח עם דיבורים וזה. והיו כאלה שאמרו, לא, ציונות היא רעיון. היא רעיון, היא קודם כל רעיון. והרעיון הזה הוא גורר בעקבותיו מעשים. והרעיון הזה הוא מאיר את המעשה. אז זה בעצם אפשרות אחת לבאר את המעשה. בסדר? לפי החיוכים אני רואה שזה בסדר לכם. שזה זורם. כן, כבודה. כן. זה אומר שהיצירה שלו, שהוא הכין כלים, הרי האור קיים. האור קיים, את יודעת שאם אנחנו זורקים אלומת... האור קיים, גם בלילה יש אור, כוכבים. אם אני זורק אלומת אור, אני מאיר איתה למען השמיים, אלומת אור הזאת היא רצה עד אין סוף. כדי שאפשר, כלומר, מצד אחד זה טרגדיה, מצד אחד האור הזה קיים, מצד שני לא רואים אותו. למה לא רואים אותו? כי? לא נתפס שום דבר. למה בחלל יש חושך? ראיתם תמונות, נכון? בחלל זה נראה שהם בחושך. למה? הרי יש שמש. הרי השמש היא שם, גם שם, הם רואים את השמש, נכון? כדור הארץ, ירח, שמש, הם לא עברו את השמש לשום כיוון. אז למה יש חושך? כי? אין, הקרניים לא מתנגשות בשום דבר. קרני השמש, כשהן באות ופוגשות את האטמוספירה, כבר אתה רואה אור. וכשהן פוגשות איזה עצם פיזי, הן מאירות עליו. צריך איזה מסך. אז הצדיק הזה יוצר את המסך, שעליו האור מוקרן. זה התפקיד. האור קיים, האור הוא השפע האלוקי. כשנולד תינוק, יש נשמה, יש אור, יש זה, אבל הצדיק, כאן הוא יודע, יש לזה מילה בעברית, זה נקרא לשיים את זה, לתת לזה שם. לתת לזה שם זה דבר גדול מאוד. אפילו לפעמים להמציא מילה זה דבר גדול מאוד. זאת אפשרות אחת. בואו ננסה ללכת לאפשרות נוספת שיותר תשים אותנו במסלול ראש השנה. האפשרות הנוספת היא שמדובר פה על, כמו שהזכרנו, צדיק ובעל תשובה. צדיק ובעל תשובה, צדיק ו... שני אנשים טובים, לא אחד צדיק ואחד רשע, שניהם טובים, אבל אחד עשה משהו, והשני לא עשה כלום. אחד במשך כל השנה כולה עבד, למד, הספיק מסכתות, סיים מסכתות, היה בדף יומי, היה בעמוד יומי, היה במשנה יומית, היה בזה. בקיצור, הוא מגיע לראש השנה עם תיק מלא. תיק מלא. והשני, למרות שבשנה שעברה הוא הבטיח לקדוש ברוך הוא שהוא יהיה בחור רציני, שיפסיק להתבטל, שיקח את עצמו בידיים, ושהוא יקום בזריחה ולא בשקיעה. וכל זה, הנה עברה עליו שנה, והוא מסתכל אחורה ורואה שהקיר שלו ריק. עכשיו, אופן כללי, כדאי לדעת את זה, הרב שטיינזלץ, ככה למדתי מדבריו הקדושים, הוא אומר שאחרי 120, עיקר הדין של האדם זה לא על העבירות שהוא עשה או לא עשה. כי לגבי העבירות שהאדם עשה, לפחות עבירות של אדם למקום, יום הכיפורים הרי מחפר. נכון? נועה. מגיע יום כיפור עוד מעט, כתוב ומפורש. יום הכיפורים מכפר על כל העבירות שבין אדם למקום, והעבירות שבין אדם לחברו. אמנם זה מאוד מאוד, המשנה במסכת יום מאוד מאוד מפחידה אותנו שזה לא מכפר, אבל אני אומר, אדם סטנדרטי מן היישוב, לא אמורות לו להיות לו יותר מדי בעיות של בין אדם לחברו. לא, זה לפעמים פוגעים במישהו, זה מבקשים סליחה, אבל אדם רגיל מהיישוב, לא, לפעמים יש מקרים של סכסוכים וכל זה, אבל אדם רגיל, יש איזה מישהו שכועס עליך ברמה שאתה חושב שהוא לא סלח לך? לא נראה לי יש מישהו כזה, יש מישהו, לא רוצה, לא מקווה שגם אין עליי, גם אין עליך. לפעמים פגעת עם מישהו מקומית, מבקש ממנו סליחה, בסדר, אבל מעטים עם המקרים שאנשים לא מדברים אחד עם השני, וזה סכסוך של זה. אז גם ברמת בן אדם לחברו, וגם גזל, בסדר, אז אנחנו, אתה יודע, אתה משתדל לא לגזול מאף אחד, שאף אחד לא יגזול ממך, ואני אומר לפני יום כיפור, אם זה מישהו חייב לי כסף, אני מוכר לו מחילה גמורה, ושהוא ימחל לי, ובסדר גמור. אז בסך הכל בן אדם מגיע לשמיים. נגיד שהוא נפטר בשביל הציוריות, נפטר בגיל 120 ביום כיפור. סבתא שלי נפטרה ביום כיפור, בגיל 70. אז הוא נפטר בדיוק ביום שנמחלו כל העבירות. אז הוא מגיע לשמיים. בן אדם למקום, מסודר. בן אדם לחברו, גם מסודר, גם אנשים זקנים, מה כבר יש להם? אנשים... אז מה, ישר לגן עדן, אז למה כל הסיפור של הדין בשמיים? מה הדין, איזה דין, מה, על מה דנים את האדם? אז אומר הרב שטיינזלץ, את עיקר הדין זה לא על מה לא עשית. על מה, סליחה, עיקר הדין זה לא על איזה דברים רעים עשית. עיקר הדין זה על מה לא עשית. אז הוא נותן בעצם משל מאוד מאוד דומה לזה, שכאילו נתנו לאדם, נתנו לבן אדם כמו בד ענק לבן, ואמרו לו, תקשיב, יש לך כאן בד עצום לצייר, למטה יש מלא 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 צבעים. אמרו לו, קדימה, אתה צריך למלא את הכל. בסוף החיים מסתכלים ורואים ש... כן, אתה מבין בזה אורי, הוא צייר, כמו ילדים, לפעמים אתה רואה ילדים, נראה, בדרך כלל מאבחנים אותם שזה ילדים חסרי ביטחון, יש לו דף שלם, הוא צייר למטה, בצד, איש קטן, עם איזה בית קטן, ופרח אחד, ושמש קטנה, וציפור לידה, וכל הדף ריק. אז ככה נראים דפי חייו של האדם, או הבד הענק הזה, הוא השתמש קצת בירוק, קצת בצהוב, קצת כחול, וזהו. אומרים לו, תגיד לי, חביבי, מה נסגר? איפה הצהוב, איפה הירוק, איפה הכחול, איפה האדום, איפה האדום דם, איפה הוורוד, איפה? למה כל הצבעים, הכל סגור בקופסה, לא השתמשת? למה לא יצאת אל הפועל הגמור, ולא השתמשת במתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לך? על זה דנים את האדם, זה הטרגדיה כאילו, שאומרים, תקשיב, יכולת, היית, לא יכולת, היית צריך להיות, 1, 2, 3, 4, 5, והיית רק אחד. ואז טוב, נחזור לכאן בגלגול, לתקן את הכל. אז אפילו הדין בשמיים הוא קצת כמו הסיפור הזה. אבל כאן אנחנו נמצאים רק בראש השנה. ואז יש לנו טיפוס אחד שהוא מסתכל אחורה, הוא נגיד שהוא שבע רצון קצת, בסדר? הוא אומר, יש לי מה לבוא אל המלך. לא התבטלתי, עשיתי, פעלתי, הקמתי, יזמתי, יצרתי, הולדתי, פריתי, רביתי וכו' וכו'. והשני מסתכל, והוא... ככה, המצב לא טוב. גם השנה הזאת נשארתי רווק. לא כל כך השתדלתי. גם השנה הזאת לא סיימתי מסכת. לא סיימתי גם את התואר. לא סיימתי גם את זה. והייתי כזה, קיצור, חצי כוח, חצי קלאץ'. הכל כזה באמצע. ואני... עכשיו ראש השנה מגיע, והמלך ישאל אותי, נשמה, כפרה, קיבלת חיים. ביקשת, נתתי לך. מה עשית איתה? כאילו... כמה ניצלת? מהחיים האלה. אם נקווץ את זה, נעשה בפיזיקה, אתה אפשר לקווץ משהו, אתה, נכון, איזה גוש, אתה יכול לקווץ אותו למסה שלו המרוכזת, כמו שכל כדור הארץ נהיה כדור טניס. אז אם נקווץ את הזמן שלך בשנה האחרונה, כמה מהזמן הזה עשית איתו משהו? אתה עם שלוש, מה יישאר לנו? כן. לא, מי אמר לך? זה בסיפור הקודם. עכשיו אנחנו אומרים, לא, מי שעשה, הוא בסדר גמור. תכף נראה מה בנמשל, אבל כרגע אנחנו אומרים שמי שעשה הוא הצדיק, המיושר, הוא אדם אחראי, הוא אדם שלוקח אחריות על הדברים. אתם מכירים את האנשים האלו? הוא תמיד מסודר אצלם, תמיד טוקטק. אף פעם לא תתפוס אותו עם איזה חשבון שהוא לא שילם. אצלנו בבית, עד שאנחנו מקבלים את הבצבע האדום, אנחנו לא מתייחסים. או אדום או ניתוק. לפני כן זה לא מגיעים לזה בכלל. מה? של הארנונה, של הכנסות, של החשמל, של המים, של לא יודע, כל העולם. עד שזה לא בצבע אדום, לא רואים את זה בעיניים. כל הכחולים זה ישר למחזור. יש כאלה, הכל הוראות קבע, הכל מראש מסודר, הכל מטוקטק, תמיד. גורמים לך תמיד להרגיש. זה מאפן כזה לידם, וזה, למה אני לא? תמיד הכל, איפה שלא תיכנס אליהם, תמיד הבית מסודר. תמיד יש איזה סיר על הגז, תמיד יש חלב במקרר, תמיד... יש כאלה, בדרך כלל שמים אותך גם כאלה מולך, שכנים, שתתעצבן. יש כאלה, עד שזה... כל 15,000 קילומטרים במוסך. אנחנו ב-15,000 קילומטר מבינים שצריך להגיע למוסך. אוקיי, אנחנו עוד 5,000 עד שזה בכלל קורה. אז זה כאילו... אז עכשיו מגיע ראש השנה ולא נעים. לא נעים, אז הוא מסתכל לבן אדם הזה, והוא אומר, וואי, מה יהיה? אז אני... וכאן הוא עושה איזה טריק, איזה היפוך, שמוצא חן בעיני המלך. זה הדבר המפתיע. יש פה שני דברים שהוא עושה כנראה. דבר אחד הוא שם וילון. וילון זה אומר שהוא, יש פה איזה ממד של הסתרה. כלומר, הדבר הראשון, יש כאן איזה בושה. בסדר? יש פה מה להתבייש. אתה יודע, זה לא... לא הכנת שיעורים, כיתה ב' ג', שם בצד, אל תצביע ותגיד, אני רוצה לענות. לא הכנת שיעורים. זוכר בכיתה ז', סתם זה חוויה, כיתה ז', היה לנו איזה שיעור. לא, אפילו לא זוכר במה. היה כאילו, אתה צריך לענות, אז נתנו שהוא הבא, אתה צריך לענות מהמחברת, לכתוב. אז אחד החבר'ה, אחד התלמידים, אז הוא הרים את האצבע והצביע ואמר, אני רוצה לענות, וקרא את השאלה וענה תשובה. ואחרי שהוא עונה, הוא אומר למורה, הנה המורה, מכאן קראתי את זה. אז הוא אמר לו, כתבת? הוא אומר לו, לא. איך את השיעורים? סתום את הפה, אתה מצביע, תוריד, כמה שזה יעבור מעליך, הגל. אז הוא שם וילון, הוא קודם כל מתבייש, זה כבר דבר טוב. אבל יותר מזה, זאת העובדה שכשהמלך מגיע, בוא נקרא את זה אולי, וחלק השני התלוי בבילון וחושך תחתיו, ואין רואים שם מאומה. והעמד השני הוא פרס את הבילון. אפשר לפרש שמה שמוצא חן בעיני המלך זה שהשני מגיע ולא מסתיר כלום מהמלך. בסדר? כלומר, אם מבשר ודם, מהאומן השני הוא הסתיר, כשהמלך מגיע הוא אומר למלך, תקשיב, אדוני המלך, אגיד לך את האמת, אני פשוט כלום. אני אפס. לא עשיתי שום דבר השנה, ואני לא מסתיר את זה ממך. אני מראה לך את הכל. ומה שיש בעמדה הזאת, מה שיש בה, זה כנות. זה אדם שעומד, והוא עומד מול המלך, עירום כביום היוולדו, אבל הוא לא מזייף במילימטר. זה מזכיר לסיפור שכשקראתי אותו בהתחלה, לא הבנתי אותו. לא הבנתי את הסיפור הזה, אפילו הוא טיפה הצבן אותי. וכשטיפה העמקתי בו, אז הוא פתאום העיר לי באור מיוחד. הסיפור הוא על רב לוי יצחק מברדיצ'ב. רב לוי יצחק בן שרה סשה, שרק להגיד את השם שלו, מעורר רחמים לסנגוריה על עם ישראל. שהוא חיפש בעל תוקע שיתקע בבית המדרש שלו. אז הוא עשה אודישנים, כן, כאילו הזמין בעלי תקיעה שכל אחד יגיע, וכל אחד הוא אמר לו, תגיד, מה אתה חושב בזמן התקיעות? אז אחד אמר לו, אני חושב על פי כוונות הארי, שברים כנגד הארי, תקיעה כנגד הארי, שברים כנגד זר אנפין, כאילו כוונות הארי פה שם, טוב. אחד אחר, מה אתה חושב? אני כוונות הרמק, אני פה, זה כל אחד עם הכוונות, באמת יש כוונות בתקיעה, יש הארי הקדוש יש לו הרבה מאוד כוונות וזה, כל אחד עם הכוונות שלו. ואז הגיע לבעל תוקע אחד ותקע, ואמר לו, מה אתה מכוון? אמר, אני אגיד לך את האמת, הרב, אני יש לי 4 בנות בבית שאני צריך להשיא אותן. אני מכוון לתקוע יפה כדי לקבל את השכר שאני יכול לחתן אותן. אמר לו רב לוי יצחק, אתה תתקע אצלי בבית מדרש. כולם היו בהלם, וגם אני, שקראת את הסיפור הזה, הייתי בהלם. זה מה שאתה בוחר, זה הכוונה. אדם שהוא, זה באמת כוונה נמוכה קצת. אז אפשר לפרש את זה כאילו מהדין של ה... של החסדים, של רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שאומר, יש פה יהודי שזקוק לפרנסה, טוב לי לתת פרנסה ליהודי מכל כוונות הארי. אבל אני חושב שהכוונה בסיפור הזה היא אחרת. אומר לוי יצחק, בסדר, כל זה שכיוונו כוונות הארי, הם מכוונים לכוונות הארי, אין ספק, אבל הם גם, אי אפשר להתעלם מזה שהם גם מכוונים לעצמם. אתה רוצה שזה יצליח לך, אתה רוצה שהתקיעות יישמעו אחרי הכל, לתקוע אצל רב לוי יצחק מברדיצ'ב זה גם כבוד לא קטן. אני לא יודע מה רמת הפער במה שהוא אומר לבין מה שהוא ירגיש. והאדם הזה, הוא מספר בדיוק מה שהוא. הוא יעמוד לפני הקדוש ברוך הוא בכנות וביושר ובאמת פנימית. אומנם היא נמוכה, אומנם היא כלום אפילו מול אלה שדיברו את כוונות הארי, אבל היא עמידה כנה. היה לי סיפור רב לוי יצחק מברדיצ'ב וממש באמת. היה לנו, עשינו לפני כמה שנים, כתבנו ספר תורה לקהילה. התלבטנו בכל מיני, כל מיני כתבים. הראו לנו כל מיני כתבים של סופרים. בסוף בחרנו כתב מסוים, אבל כמובן ביקשנו לכתוב, לפגוש את הסופר. אז הפגיש אותנו עם הסופר, יהודי, תלמיד חכם, חסיד גור מאיזשהו מקום. אז אני ככה דיברתי איתו וזה. אז שאלתי אותו, איך הגעת לכתיבה, למה אתה כותב, כמה אתה כותב. ציפיתי לשמוע. אז אמר לי, לא, אני... אמרתי לו גם כמה זמן אתה כותב ביום, משהו כזה. אמר לי, 8 שעות ביום, אני צריך לפרנס את המשפחה. מבינים? הוא לא אמר לי, תקשיב, אני כותב... זה העבודה שלי, בזה אני עובד. יש לי אחריות למשפחה. באמת הוא הגיע לחסת ספר תורה, הוא הגיע עם אשתו והילדים וזה. אני יושב 8 שעות, זה לא קל לכתוב 8 שעות ביום בסתם. וכשהוא אמר לי את זה בהתחלה, רציתי מישהו עם יותר כבונס. ופתאום קפצתי הסיפור הזה. הוא עומד בכנות. וזה מה שמעורר חן לפני השם יתברך. העמידה הפשוטה הזאת, שמאוד מאוד מזכירה את תקיעת השופר. הרי את תקיעת שופר מכילה מכבוד המצווה הזאת, זה ממש פרימיטיבי, זה כל פרימיטיבי, זה לא דיבור, זה לא שיר. יש שם כל מיני אומנים ש... ראית אחד שיודעים לנגן בשופר, מכירים? כל מיני נשפנים שיודעים לעשות עם השופר, אבינו מלכנו וכל מיני שירים, משחקים, זה אפשרי. אבל בפשטות, השופר מוציא צליל אחד, טיפה למעלה, טיפה למטה, מאוד מאוד פשוט, מאוד, מאוד קמאי כזה. זה בלי מילים, זה בלי, זה משהו כאן מאוד, אתם מבינים, במילים, קל מאוד לתחמן. קל מאוד, נגיד שאני רוצה להגיד, שאני רוצה להגיד למישהו שהוא שקרן. לא נעים להגיד שקרן. תקשיב, דבריך אינם עולים בקנה אחד עם המציאות כפי הידוע לי. או מה הדרך של האנגלים להגיד, כששואלים אנגלי, מבקשים אנגלי לעשות משהו והוא לא בא לו. אז הוא לא, מה הדרך של האנגלים הם מנומסים? אז אני אומר, במסגרת המצב שבו אני מצוי כעת, אני לא רואה אפשרות ש... אוכל דרכה לפעול בנושא המדובר. כן? אומנות החרטוט והקשקוש וה... מה? וואלה. אז המילים ממש מזמינות את הפער בין מה שאני אומר לבין מה שאני נמצא. והתקיעה היא מאוד מאוד פשוטה. מה שתקעת זה מה שאתה. זה אוויר, קנה, פה, לא יותר מדי מסובך. זה לא, זה בלי... כן, מי שמנגן על זה, זה בלי ה... חורים, ובלי השסטומים, ובלי ה... זה כלום, משהו מאוד מאוד פשוט. גם השופר הוא מאוד מאוד פשוט, וגם הוידוי של יום כיפורים, גם הוא בדיוק אותו דבר. מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא ביום כיפור? מה אנחנו אומרים לו? מה, אנחנו נהיה יותר טובים? נהיה יותר זה? תקשיב, הקדוש ברוך הוא, אנחנו, רק דבר אחד אומרים לך, אנחנו לא מסתירים כלום. אנחנו אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי בלשון הרע, הבינו, הרשענו, זדנו, חמאסנו, אומרים לך את הכל. קיר ריק, שחור, הקיר שחור, החיים שחורים, כן? שחור על שחור, אבל להסתיר, אנחנו לא מסתירים. וזה מעורר חן. העמידה הזאתי של באור האמת, היא מעוררת חן לפני השם יתברך. תחשבו על זה שהחטא הראשון של... יש שני חטאים ראשונים בעולם, שהם כנראה שורש החטאים כולם. חטא ראשון בן אדם לחברו, וחטא ראשון בן אדם למקום. מה החטא הראשון של בן אדם לחברו? לא, זה אחרי. לא יודעים. כפיות טובה. הנה, מהחלק הבריא במציאות נשמע זה. אומר, זה, ואומר השם לזה, למה אכלת? ואומר, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. אומר, רש"י כאן כפר בטובה. החטא הבסיסי, המהותי, הרע ביותר של בן אדם לחברו זה כפיות טובה. אחרי זה גם פרעה עושה את זה. כולם, זה החטא הבסיסי. כפיות טובה. מהו החטא הראשון של בן אדם למקום? חטא ההסתרה. שהם מסתתרים. הוא לא רואה, הוא לא שומע. מסתתרים, כאילו, מנסים לייפות את המציאות. כלפי, גם כלפי הקדוש ברוך הוא. להגיד, הוא לא רואה, אנחנו נשים איזה פוזה וכל זה. וכאן... האדם הזה, הבעל תשובה הזה, כן, שהוא לא עשה כלום באמת במשך כל השנה, אז הוא יכול ככה, אתם יודעים, למרוח. מהר מהר לצבוע איזה משהו שלא יראו, הוא ישים איזה קוסמטיקה ככה, זה העיקר של לעבור את זה. והוא בוחר להתייצב מול המלך עם כלום. להגיד לו, אדוני המלך, תראה, זה אני. אפס מאופס, אין עליי שום דבר, הקיר שלי שחור משחור, אבל אני לא מכחיש. הוא גם לא משוויץ. בסדר? הוא גם לא אומר, המלך אוהב אותי, זה. הוא מסתיר את זה בבילון, כלפי בשר ואדם. מכאן כנראה, הרי אתם יודעים שהרמב״ם אומר, נפסק להלכה, שאסור לאדם לפרסם את החטאים שלו לבשר ואדם. אסור לאדם להשוויץ בעבירות שהוא עשה. אתם יודעים מה היה איתי? אל תראו אותי עכשיו ככה רב. מה אתם יודעים איפה הייתי, איפה הסתובבתי? בואו אני אספר לכם מה היה בגואה רק שנייה. לא עושים דברים כאלה. מה, אתה משוויץ בעבירות שלך? קבור אותם באדמה, בסדר? בבן אדם לחברו, אז כן צריך לפרסם. אם אדם פגע במישהו, כשהוא בא לתקן, הוא צריך שזה יהיה באותו פרסום, לא לפרסם על מישהו איזה מודעה, איזה ידיעה בעמוד הראשון, ואת ההתנצלות לשים לו מתחת למודעות האבל, שזה זה כן צריך פרסום. אבל בבן אדם למקום, כתוב, אשרי נשוי פשע וכסוי חטאה, אשרי אדם לא יחשוב, אדוני לא עוון, ואין ברוחו רמייה, נכון? אז זה שתי פסוקים. אז אשרי נשוי קשר, אשרי אדם שמכסה את פשעיו. אז זה לא להתגאות כלפי הרבים, אבל מצד שני, כלפי הקדוש ברוך הוא, מה כתוב? מכסה פשעיו לא יצליח, הוא מודה ועוזב ירוחם. כלפי השם יתברך, אנחנו לא מכסים את הפשעים, אנחנו מגלים אותם. והאומץ הזה, לעמוד בראש השנה, שזה יום הדין, ולעמוד להגיד, הקדוש ברוך הוא, אני עומד לפניך בנקודת האמת שלי, ואם הקיר שלי ריק, אז הוא ריק, אבל אני לא אסתיר את זה. זה מעורר חן, ובאיזשהו מקום, דווקא העובדה שאדם הופך את עצמו לאפס גמור, כאילו לכלום, לשום דבר, הוא בעצם יכול להפוך את עצמו גם לצינור שדרכו יופיע האור האלוקי. כלומר, העמידה הזאת מול השם יתברך באיזה מין ריק, בסופו של דבר גם היא מאירה איזה משהו. היא יכולה להיות, להוות איזשהו מבוא להערה. כל פנים זה ברור שהיא מבוא לנשיאת חן. ועוד שנייה אחת, ולכן המלך אוהב את זה. ואני אומר, עבורנו, עבורי הסיפור הזה הוא נחמה גדולה, כי לא משנה כמה כל אחד מאיתנו חושב שיש לו על התיק, כאילו שהוא עשה, אבל יכול להיות שמול מה שהיינו אמורים לעשות, עשינו מעט מאוד, אף אחד לא יודע מה היה מצופה. ולכן העמידה הזאת היא בראש השנה, שאנחנו רואים לפני הקדוש ברוך הוא, תקשיב, אנחנו דלים וראשים, באמת אנחנו, אין לנו כלום מה להגיד לך, חוץ מהעובדה שבאנו. באנו! שרוטים, פצועים, צולעים, עקומים, בלי מעשים, בלי זה. אין לנו לא תואר ולא אדר, ואנחנו רוצים בכל אופן להמליך אותך. ולא מסתירים. וזה מעורר חן אצל המלך, והוא, יש לו מין נחת מהדבר הזה, והוא מוטב הדבר לפני המלך. כן, מה רצית לשאול? אז בפירוש השני, לא, הפירוש השני מציג פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא האפשרות הקונבנציונלית, שאדם באמת עובד ועמל וטורח ועומד בניסיון, הוא יכול להגיד, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. הנה, אני עבדתי, טרחתי, קיימתי מצוות, למדתי תורה, לימדתי תורה, סיימתי מסכתות. עמלתי, נפש עמל, עמלה לא, מצוין, זה כאילו דרך לצדיקים. אבל מה יעשה מישהו ריק? אז מה יעשה עכשיו בראש השנה? אז הסיפור מציע כאן אלטרנטיבה. הוא אומר, מישהו הרקע הזה הוא בעצם הופך את עצמו לעין בכנות, ואז ברמה הזאת, לזה רמזתי בסוף דבריי, כשאדם הופך את עצמו לעין כלפי השם יתברך ולא מסתיר, הוא נהיה פתאום כלי שדרכו יכול לעבור כל הטוב. גם מה שעשה הצדיק, כאילו יכול לעבור דרכו. כל הטוב האלוקי יכול פתאום לעבור דרכו, כי הוא מגיע ממקום מאוד מאוד שפל, מאוד מאוד של מתנת חינה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, אז אני... אתה כלי ראוי בשבילי. בסדר? כאילו, אתה מבין, אני חוזר חזרה לסיפור על רבי יצחק מברדיצ'וב, שההוא שבא לתקוע בשופר עם הכוונות על הבנות שלו, אז אם הוא היה מקבל אותו על ההתחלה, זה לא היה סיפור. ודווקא העובדה שהוא כאילו דחה את המקובלים הקודמים, והוא קיבל אותו, זה כאילו מאיר את העבודה שלו בצורה מיוחדת. כן, יאיר.
הוא קורא שהוא לא ציר מראה.
קיר שחור. כן.
הוא בא
ככה. בדיוק, יפה. כלומר, הוא הודה שהמצב אצלו שחור. באת עם חולצה שחורה, אז כאילו זה... אז המצב... ומהשחור הזה, מההודעה הזאת, מהכנות הזאת, הייתי אומר, מהנקיות הזאת, פתאום זה מאיר. פתאום זה מבריק. פתאום עצם העמידה במקום של אמת מול הקדוש ברוך הוא, מאירה יותר מכל המעשים הטובים, שאדם עשה, בסדר? כלומר, אתה יכול לבוא לקדוש ברוך הוא עם מה שעשית, ואתה יכול לבוא עם מה שלא עשית, אבל עם העמידה הזאת, העירומה כמעט, להגיד, הקדוש ברוך הוא, תראה, אין לי מה להגיד. אין לי גם לאן זה, אבל אני בא אליך. נקי, אמיתי, בכנות. כן, תגיד משהו? כן, כן. 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 כלומר, זה שתי דרכים, אלו ואלו. בפירוש הראשון, אז צריך להגיד שאותיו הדבר, בסדר, אבל הפירוש השני, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ודאי, עדיף להיות צדיק, שעובד וכו', אבל הנה, יש כאן גם דרך לבעלי תשובה. יש כאן גם דרך גם למי שלא, מי שחזר בתשובה השבוע. נגיד, שבוע ששנה, הוא מסתכל אחורה, אם אני אבוא לקדוש ברוך הוא, עכשיו השבוע רק עוד הספקתי לצבור קצת ככה, למלא את המצברים, לתדלק. בסדר, אתה יכול להציג את הקיר השחור שלך, וגם זה יתקבל בחן בעיני המלך. אחיי ורעיי ואחיותיי ורעותיי, היקרים והיקרות, בעזרת השם שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, ניכתב ונחתם לחיים טובים ולשלום, שנלמד קודם הרבה סיפורי מעשיות, משנים קדמוניות, נפתח את הלב לעבודתו יתברך וכן יהי רצון, ונאמר אמן. חזק וברוך.